ברוכים הבאים לסדרת השורטקסטים, שהם בעצם סיפורים מהבלוג שכל כך אהבתם. אם הייתי אומרת לכם שיש אישה ישראלית שהיא גם טייסת מסחרית, גם עיתונאית, גם צוללנית, גם טריאטלטית, גם הישראלית הראשונה שצלחה את הקוטב הצפוני, גם בעלת חברה לטיולים מיוחדים בחול, גם שורדת גידול מוח וגם בת 60 שנראית בת 45 מקסימום, מי שלא מכיר אותה בטח חושב שזו המצאה, מי שמכיר אותה יודע שזו רבית נאור. את רבית הכרתי עוד בשנת 2012, כשהיא הייתה עיתונאית, ואנחנו היינו בהתרעת צונאמי באי קטן במלדיבים, וחישבנו את קיצנו לאחור. התאהבתי בדווקא ברחובות פריז, כשהפייסבוק גילה לי ששתינו שם באותה עת, ומאז יש לנו חברות כזאת, שיודעת שגם אם אנחנו לא בקשר רציף, אם צריך, נהיה שם אחת בשביל השנייה. ואז שוב הפייסבוק גילה לי שהיא בניו יורק, בדיוק שגם אני שם, אבל הפעם היא הייתה יחד עם מיצג 629 של נובה. נפגשנו שם, ואז אכלנו ארוחת ערב, ושאלתי המון שאלות כדי להבין, ולא ממש הצלחתי להבין, עד שבסוף הארוחה היא שלפה חבילה מהתיק, וביקשה ממני לקחת לארץ, ורק כשפתחתי אותה, הבנתי. אבל בל נקדים את המאוחר, שמעו סיפור. כמה ימים אחרי השבעה באוקטובר, רובנו חיפשנו איך להתנדב למען המדינה הפצועה שלנו. רוב אנשים בעשור השישי לחייהם או בישלו אוכל, או כיפסו לחיילים, או סרגו, או ארזו חבילות באקספו. כן, כן, אני יודעת שיש גם יוצאות דופן, אל תתקוממו, חכו. אבל רבית נאור היא לא יוצאת דופן, רבית נאור היא קטגוריה בפני עצמה. ובכן, רבית התנדבה בלאב 433, וביקשו ממנה לרדת לאזור המסיבה ברעים עם עוד 3-4 מתנדבים, ולעזור לאסוף את פרטי הציוד מהמסיבה שהיו פזורים בשטח. כבר בשעה הראשונה היא קלטה שיקח שנים לעשות את זה עם 3-4 מתנדבים, והקימה קבוצות של עשרות מתנדבים שפעלו כמו צבא פרטי שהיא בראשו בשטח הענק הזה, שהיה בעצם זירת רצח המונים מלאה במכוניות שרופות ובתיקים ובבגדים ובנעליים ובחפצים אישיים של אנשים שהיו בחיים לפני כמה ימים, וכעת כל מה שנותר מהם, כל מה שנותר זה אולי רק זוג משקפיים מנותצי זגוגית. המתנדבים האלו, יחד עם חוקרי להב 433, אספו וחיפשו עם גלי מתכות וליקטו כל חפץ שנשאר או נקבר שם במלכודת המוות העצומה הזאת. עם הרכב הפרטי שלה, רבית נסעה כל יום דרומה, בתיאום עם מוגדת עזה, היא נכנסה לתוך שטח צבאי סגור, תחת מתקפות טילים, באזעקות, בטירוף שהיה כאן באוקטובר, בלי פחד, כמו טיל מונחה מטרה. היא המיסה ציוד בסקים, בידיים עטויות בכפפות, היא חיפשה בחולות, בתוך מכוניות שרופות וגם מתחת להם. על גופות של מחבלים שבזזו ורצחו, בתוך מלכודות מוות ובורות, ואספה כל חפץ, כל הגיל שנקבר, כל בקבוק שנדרס, כל כובע, כל נעל, כל קפקף, כל שרשרת, כל תיק איפור, כל כרטיסים, כל מגבת, כל חפיסת גלולות משומשת, וכל פריט שהיה שייך למישהו שרצה לרקוד בטבע, ונתקל במתקפת הטרור הכי רצחנית מאז ספטמבר 11. ובתוך האיסוף הזה היא גם גילתה 4 גופות צרופות, ואז כמו בסרטים אמריקאים היא הזיקה את הצבא, סגרה את השטח, והיא ראתה להם איך לזהות שפעם היו כאן אנשים, ועכשיו נותרה מהם רק ציצית שיער ושן וכמה עצמות. ואיך שרדת את זה? שאלתי. על אוטומטי ענתה, כי גם אחרי שנמצאו את הגופות, הם המשיכו במלאכת החיפוש והאיסוף. אבל האיסוף הזה, שנעשה בחרדת קודש, בלי להותיר דבר במקום, היה רק השלב הראשון. הזיהוי היה החלק הקשה והכואב. בעבודת נמלים בלשית, הם ניסו לאתר את הבעלים של כל החפצים האלה. מתוך קופסת תרופות עם שם, או מתוך תמונה שצולמה באיזה חתונה ונשארה זרוקה בתחתית התיק, כמו עדות לחיים שהיו פה פעם, או מתוך כרטיס שי של חברת אי-טק, או כרטיס קופת חולים שנזרק, הם חיפשו רמזים וסימני זיהוי ממש כמו בסדרה בלשית, כדי להחזיר את החפצים האלו הביתה. ואיך לא התפרק, שאלתי, והיא סיפרה על סדר היום המטורף שגרם לה לעבוד כמו מכונה משעות הבוקר המאוד מוקדמות, ואיך היא הגיעה כל יום בערב הביתה, והמשיכה בניסיון לחבר בין אנשים לחפצים, והסיקה את עצמה עד שהגוף קרס מעייפות והנשמה נרדמה. עד שלילה אחד, אבא של ילדה יפה שנרצחה, התחיל להתכתב איתה ולספר עליה, והיא מצאה את עצמה ממררת בבכי על הילדה הזאת שחיה נגדעו ככה, ועליו ועליה ועלינו, על כולנו, והיא לא יכלה להפסיק לבכות עד הבוקר. ובבוקר היא נגבה את הדמעות והיא יצאה שוב למלאכת הקודש הזאת של השבת החפצים לאנשים. ואז כחלק מהמאמץ, הם החליטו להוציא את החפצים ממחסני המרלוג בלהב 433, ולהעביר לכפר הים, למתחם ששהו בו ניצולים רבים מהמסיבה, בניסיון שהיה אז ראשוני לשקם את הנפש. רבים מהם זיהו חפצים שלהם או של החברים שלהם שכבר לא איתנו, והרגעים האלו שהם קיבלו בחזרה משהו שנשאר שם, היו עבורם כמו לקבל בחזרה חלק מעצמם שנלקח מהם באותו יום, ונשאר שם בשדות המוות ברעים. 1,500 ארגזים עם פריטים נמסרו לניצולים שזיהו את חפציהם, 1,600 ארגזים הוחזרו למשפחות של נרצחים, ועוד 1,000 פריטים זהו לאחר מכן על ידי ניצולים ומשפחות של נרצחים וחטופים. נותרו 20,000 פריטים שבשביל אוקטובר ב-6.29 היו שייכים למישהו. 20,000 רסיסי חיים של מי שהחיים שלהם נגמרו באותו יום, לפחות בתצורה הקודמת. מי שביקר במיצג נובה בארץ לא יכל היה להישאר אדיש לציוד הזה שהוצג שם והזכיר את הרימות הבגדים והנעליים באושוויץ, ומשמש עדות אילמת לטבח שהתחולל שם. במקביל, ועל מנת להגיע לכולם, החלו צוות של צלמות מתנדבות לצלם כל פריט ופריט. הם הדביקו לו ברקוד והעלו אותו לפי קטגוריה לאפליקציה המשטרתית שהוקמה במיוחד לצורך כך. וכשהאפליקציה עם 20,000 הפריטים עלתה לאוויר, החפצים כבר היו בניו יורק במיזם נובה שהוקם שם ברחוב וול סטריט 23. המיצג הזה שמיועד לקהל האמריקאי הוא יותר קשה, יותר חזק, יותר נותן את כל האמת בפנים על האכזריות, על פשעי המין, על הטבח ההמוני והבלתי נתפס של מאות אנשים צעירים ויפי תואר שבאו לרקוד ולהתחבר לטבח ונטבחו. מעל 100 פריטים זוהו מאז באפליקציה על ידי משפחות של נרצחים, כולל שרשרת אחת שנמצאה על גופה של מחבל שבזז אותה מהנרצחת. הפריטים האלה עושים כעת את דרכם לארץ ויושבו למשפחות בקרוב. וכל פריט כזה שמגיע ליעדו חשוב לא רק למשפחות אלא גם לרבית שמתייחסת לכל פריט ופריט בחרדת קודש אמיתית. ובערב האחרון בניו יורק, בקומה 39 של מסעדה קוריאנית, אכלנו אוכל חריף שכאב לי בפה כמעט כמו שכאב לי בלב, ושאלתי המון שאלות וניסיתי באמת להבין ונדהמתי מהעשייה המטורפת הזו ומהכוח שלה להזיז זרים, והבנתי שבסוף גם היא קרסה לתוך התקפי ורטיקו שהיו הדרך של הנפש שלה לומר לגוף להתנתק מהזמן והמקום הכל כך מחייבים. וחשבתי שבמדינה המתוקנת שעוד תקום כאן היא יום אחד תדליק משואה. ובסוף היא שלפה מהתיק שקית שחורה וביקשה שיקח ארצה חלק מהפריטים שזוהו על ידי המשפחות. ורק כשפתחתי את השקית וראיתי את הפריטים, את השרשרות ואת הארנקים ואת הטבעות והחפצים התמימים האלה, שרואים שהם היו של אנשים צעירים שוכבים בשקיות שקופות כמו ראיות במשפט רצח עם סימון משטרתי, רק אז הבנתי. החפצים האלה מדברים, יש להם סיפור והיו להם בעלים, וכשאוחזים אותם מקבלים סוג של מסר כזה, לעולם לא לשכוח, לא את הנרצחים ולא את החטופים ולא את מה שעשו לנו וגם לא לסלוח.